טוב, אנחנו ממשיכים בבשורת יוחנן. להזכירכם, עבר חודש ימים ועשינו כאילו פסס בגלל סוכות, היום נוכל להמשיך עם בשורת יוחנן. ואני אקרא פרק ד', פסוקים 23 עד 34. אולם תבוא שעה, ואתה היא, אשר עובדי אל האמיתיים השתחוו לאב ברוח ובאמת, כי במשתחווים כאלה חפץ האב. אלוהים רוח הוא, והמשתחווים לו צריכים להשתחוות ברוח ובאמת. ותאמר אליו האישה, ידעתי כי יבוא המשיח הנקרא כריסטוס, ובבואו יגיד לנו את כל. ויאמר אליה ישוע, אני הוא המדבר אלייך. והוא מדבר ככה, ותלמידיו באו והתמאו על דברו עם אישה, אך לא אמר לו איש מה זה תשאל או מה תדבר עמה. ותעזוב האישה את קדה ותלך העירה, ותאמר אל האנשים, בואו ראו איש אשר הגיל לי כל אשר עשיתי, אחי זהו המשיח. ויצאו מן העיר ויבואו אליו. טרם יבואו ותלמידיו ביקשו ממנו לאמור, אכול נא אדוני. ויאמר להם, יש לי אוכל לאכול אשר אתם לא ידעתם. ויאמרו התלמידים איש אל רעהו, אחי הביא לו איש לאכול. ויאמר עליהם ישוע, מאכלי ולעשות רצון שולחי ולהשלים מעשהו. ונחזור לפסוקים 23-24 שאיתם סיינו, אם אתם זוכרים, במפגש האחרון, ואני אעשה חזרה קצרה. ישוע משוחח עם אישה שומרונית, והיא מעלה את הבעיה איכן ראוי להשתחוות לפני אב. היא אומרת, אנחנו השומרונים משתחווים בלער הזה, כוונה לער גריזים, בבית המידה שאנחנו בנינו, הם בנו לעצמם בית מקדש משלהם, והיהודים מן הסתם משתחווים באלוהים בבית המקדש שבירושלים, ברור. והיא אומרת, זאת המחלוקת בינינו כביכול, בין השומרני ובין היהודי, איפה ראוי להשתחוות? מה ישו אומר לה? המקום זה לא הבעיה, ירושלים, הר גריזים, לא זה הנקודה שחשובה לאבינו שבשמיים. איך הוא אומר, אלוהים הוא רוח, הוא נמצא בכל מקום, למיקום אין שום חשיבות לפניו. ויש עוד, מעטה ממש הגיע הזמן שאנשים השתחוו לאב ברוח ובאמת. זה המסר החשוב של ישוע לאותה אישה שומרונית, לא המקום, מה יוצא מהלב של הבן אדם, זה החשוב. וישוע מדגיש, יש שני סוגי אנשים שאוהבים את האל, אלה שהם אמיתיים באמת ואלה שהם לא אמיתיים. תראו, אנחנו היום נמצאים בתקופה לצערי שחלק מאוד גדול מאנשי העולם הם לחלוטין אתאיסטים, ואפילו בכלל לא מכירים בקיום האל. אני לפעמים נחלתי לשמוע אנשים פוליטיקאים, אנשים כביכול מכובדים, אומרים משפטים שאני הזדעזעתי מהם. שמעתי אחד מהם אומר בלי בושה, הבן אדם המציא את האלוהים בלי עזות מצח, בצורה כל כך מחפירה. אתה חושב שתשתוק, תשאיר את זה בבן, איך אתה מעיז לפני אלפי אנשים לדבר בצורה כזאת? מי שמחה בכלל? אלה אתאיסטים, איתם בכלל אין מה לדבר, הם בכלל לא בכיוון. אבל גם מי שמאמין באלוהים, לא בהכרח, עובר אותו כפי שצריך, שלא נתבלבל. אני צערי, במקום שלימדתי, היו שם תקופה של ילדים שכאילו חזרו בתשובה כביכול, והקפידו לשים כיפה וכל מיני דברים חיצוניים. וכשאתם שומעים מה יוצא מהפה שלהם, מהלוע שלהם, הייתם נחרדים. כל הזומה שיש בעולם יצא מהפה שלהם. ואני מלצתי להגיד למישהו, תשתוק! תעיף את הכיפה, איך אתה לא מתבייש? הכיפה שאתה שם מחייבת אותך. וכשאני גורם בו, אז הוא צועק עליי, איך אני מעיז להרים עליו את הכל? בלי שום בושה. אנשים שאומרים בגאווה, אנחנו מאמינים בבורא העולם. מה זה אמונה זאת? אדם שהפה שלו לא מפסיק לומר גסויות עד להודעה חדשה. בלי כל בושה. אין לו שום הרגשה לא נוחה עם הזבל שיוצא מהפה שלו. אני לא מגזים, זבל אמיתי. לפני כל העולם. אז שלא נתבלבל. לא כל אדם שמכריז בפה יש אלוהים, הוא אדם שעובד אותו כראוי, בפירוש לא. וכשאנחנו בוחנים את ההיסטוריה של עמנו ישראל, אני יכול לומר בפסקנות, שרוב רובו של העם, רוב ההיסטוריה, חד משמעי, לא עבדת אלוהים כהלכה. חד משמעי. אני אומר את זה בצער. אנחנו היינו אמורים להיות אור לעולם. איזה אור. בושה וחרפה. עדיין אנחנו מקווים שיגיע היום ונזכה לראות אותו. שאלוהים ישפוך את רוחו על עמנו ושוב נהיה אור לגויים בתקופת אלף השנה. כן. אבל עוד לא הגענו לשלב הזה. לכן ישו עושה הבחנה מאוד ברורה באלה שעובדים את האב ברוח ובאמת, והם האמיתיים וכל היתר. שכל האמונה שלהם היא לא אמיתית ולא רצינית. יש בה המון המון חנופה. אנחנו המשכנו והעלינו את השאלה, מה המשמעות של להשתחוות ברוח ובאמת? זה התנאי, אומר האדון, כדי שנמצא כאן לפניו. חשוב לדעת על מה מדובר. ואני כבר רוצה לומר בקצרה, להשתחוות בעברית, במובן הפשטני, הבנלי, הפשוט, זה לכרוע ברך. לכרוע ברך, אתה אומר, אני משתחווה לפני אבינו שבשמיים. ברור החלוטין שכאן שדובר להשתחוות, זה לא פשוט סתם לכרוע ברך, אלא לעבוד, לשרת, לחיות, לכבוד אלוהים. זה הרעיון של להשתחוות, ולא פשוט לכרוע ברך באופן חיצוני. זה לא מה המהות שעליה מדבר האדון. מקווה שכולנו מבינים את זה. וכפי שאמרנו, ישוע מסגיר שתי נקודות. להשתחוות ברוח, כשהכוונה להתהלך ברוח או לחיות ברוח, ואמרנו את זה פעם שעברה, ולהתהלך באמת. בלי שני הדברים האלה בחיים שלנו, אנחנו לא נוכל למצוא כאן לפני אלוהים. שלא יהיה הבנות. עם כל הרצון הטוב. אנחנו הסברנו מה צריך לעבור על מאמין כדי שהוא יתהלך ברוח. ראשית, להתאבל ברוח. אנחנו לא נפסיק לחזור על האמת הזאת בקהילה שלנו. מאמין שמודה שישוע המשיח, שמכבד אותו בפי, בשפתיו, ועובר זמן בחייו, והוא לא נדבל ברוח, אני אומר לכם, אני מציע לו שיבחן היטב את חייו. פשוט שיבחן את חייו. אלוהים אין אצלו משוא פנים. הוא לא במקרה נותן מרוחו לחלק וחלק. אין אצלו משוא פנים. אין טעויות אצליו, תבינו. אין, פשוט אין. ואם אדם מתוך ניסיון החיים מרגיש שחסר לו משהו שהוא לא מתמלא, הוא לא מקבל את הרוח, שיבדוק. אולי הזכרתי באחד הספרות לפני כמה שנים, שאנו בקהילה שלנו, לפני שנים, בחור צעיר, שנדבל בקהילה, ואני זוכר בהתחלה מלא מרץ, מלא התלהבות, לא אזכיר את שמו, ג'ינג'י, מה זה? כל מי שראה אותו היה לא יכול שלא להתאהב בו. איזה רצון, איזה נכונות לנוע באמונה. והוא נדבל אצלנו בקהילה במים. והוא בא לאספות, והוא התחיל להקשיב, והוא הבין, הוא הבין, הוא לא היה טיפש, שמשהו חסר לו, אין לו את הרוח. הוא ממש הרגיש את זה. לזכותו לפחות שהוא היה אמיתי. הוא פנה למשה, ואבא לא שיתף אותו, תשמע, אני מגיש שחסר לי משהו. זה לא זה. משה אמר לו, תבדוק את החיים. תבדוק את חייך. אין טעויות. אין אקסידנטים אצל אלוהים, נבין את זה. יש סיבה. עבר זמן, לא קרה כלום. בסוף הוא עזב את הקהילה, עזב את האמונה, מדובר כבר לפני כמה עשרות שנים, קשה לשרך בדיוק. אדם שהתחיל כל כך, כל כך יפה בהתלהבות, הוא נמוג, אני הולך, הוא נעלם. לחלוטין עזב את כל האמונה. אני אומר שיש לא מעט אנשים שממשיכים ללכת לקהילות שונות, אבל הם לא נתבלו וזה עובר לידם. אני אומר לכם, זה לא יעזור להם. יום אחד זה יתפוצץ. אי אפשר להתל באלוהים. ולכן אני מציע לבדוק את הנושא הזה לעומק, לכרוע בך, לדבר, אלוהים, תגלה לי אולי משהו אצלי לא בסדר, אולי. תעזור לו לראות ולתקן, כדי שאני אהיה ראוי ולו במעט לחסד שלך, למתנה הכי משמעותית שמאמין יכול לקבל בעולם, זה נוכחות אלוהים בקרבו, לא לידו, בקרבו. בעקבות התבילה, אנחנו צריכים להקשיב. מי שהיה ביום שלישי שעבר באספה של בר, אני מקווה שהוא זוכר את המסר הכל כך יפה שהוא אמר בסוף האספה. מה השטן רוצה לעשות? דבר אחד. למנוע מאיתנו את הזמן השקט. מזה הוא פוחד שכל הזמן נהיה עסוקים, כל הזמן, באלף ואחד גירויים חיצוניים שלא מפסיקים. ואני אומר לכם, אנחנו חיים היום בתקופה שבלי שאף אחד מאיתנו ירגיש, הוא כל יום, ואני לא מגזים מה שכל יום, יבזבז המון שעות על כלום, אני אומר לכם, על כלום, והוא לא ירגיש את זה. הוא פשוט לא ירגיש את זה. ככה זה עובד. ולא מדובר על איזה משהו קונקרטי שהוא רע, שאדם אומר, איך מאמין יעשה את זה? מדובר על הצטברות של פעולות, שכל אחד יוכל לקחת כמה דקות, והצירוף שלהם עושה דבר אחד. הוא מונע מאיתנו להיות לבד עם אלוהים ועם ישוע. אני אומר לכם, זה הטכניקה של השטן. זה העוצמה שלו. הוא יודע להגיע לנקודות הכי הכי רגישות. ומה היינו אומר? מה אני כבר עושה? אני לא עושה איזה חטא חמור. So what? השאלה מה אתה לא עושה, השאלה מה אתה כן עושה. איפה השכל? איפה הלב? זאת השאלה. ואם הלב בדברי העולם, בלי להרגיש, אתה לאט לאט נכנס לזה, אתה חלק מזה, אתה כבר לא מרגיש. אתה לא מרגיש. זה אתה. היום, אני אומר לכם, היום ונורא. התוצאות איומות ונוראות. וגם אם האמין נצבל ברוח, והוא לא מאפשר לרוח לדבר אליו, להוכיח אותו, מה התועלת יהיה לו מהרוח? כל אחד מאיתנו שקצת מנסה יודע, אלוהים לא כופה את עצמו עלינו. הוא רוצה שאנחנו נבוא אליו עם רצון אמיתי, עם לב ענב, תרחב ותגלה לי. וכשאנחנו רוצים להקשיב, אני אומר לכם, אנחנו נשמע, ונשמע דברים לעתים לא כל כך נוחים לנו. אבל הם יבנו בנו את הדברים הנכונים הרצויים לפני אבינו שבשמיים. וכמובן שאחרי שאנחנו הבנו לציית. לציית, ממש לציית, למה שאלוהים מכוון. מניסיוני, אחד הדברים הכי קשים עבורנו לשנות הרגלים. אתם שומעים מה אני אומר? לשנות הרגלים. התרגלתי לדבר מסוים לאורך שנים, אני אומר לכם, לעקור את ההרגל הרע ולרכוש הרגל חדש שאתה לא רגיל אליו, בהבנתי זה אחד הקשיים הכי גדולים לאן מאמינים בעולם הזה. אבל אין ברירה. אין ברירה. צריך לשנות עם הכוח שלו ועם הגבורה שלו. מה נדרש כדי להתהלך באמת? אני מזכיר לכם שוב מה שדיברנו. בראשונה להאמין בישוע, בלי האמונה, אין על מה לדבר, פשוט כלום. זה ההתחלה. להאמין שישוע המשיח, שהוא בן אלוהים, שהוא שה האלוהים, וללכת בעקבותיו. להעמיק ולהפנים את כל האמיתות שישוע בישר, ואני כבר אוסיף, לא רק שהוא אישית בישר, שמופיעות היום בבשורות, מתי, מרקוס, לוקס, יוחנן, שזה הבסיס של האמונה שלנו, גם את כל מה שהשליחים כמו פולוס ופטרוס ויעקב ויוחנן, נתנו לנו דברים נפלאים. אני אישית יכול לומר שאני התברכתי בצורה יוצאת דופן, דווקא מיוחנן השליח. פשוט מדהים איזה עומק יש למאמין הזה, פשוט נפלא. ומפולוס, איזה משפטים, משפטי זהב אני קורא, שאני אישית התברכתי מהם. ישוע נותן לנו את היסודות החשובים יותר, אבל לא רק ישוע. הוא בפירוש השתמש בשליחים כדי להשלים דברים שהוא לא דיבר עליהם. יש חומי שישוע כמעט לא פרד, ודווקא חלק מהשליחים מפרטים ומדגישים ומשלימים. וכל האמת הזאת צריך להפנים אותה, שהיא תהיה חלק מאיתנו, כדי שמה יקרה בסוף? נחיה אותה. בשורה התחתונה, אם אנחנו צוברים דעת, הבנה, ולא מיישמים אותה, לא רק שזה לא יועיל לנו, אני אגיד משפט שלא נעים לשמוע, זה ירשיע אותנו. בפירוש, ישוע אומר, מי שניתן לו הרבה, יידרש הרבה. ולכן, לא להיות מרוצים שאנחנו יודעים, לא להסתפק בידענות, אני אומר לנו כולנו לא להסתפק בידענות, עם כל החשיבות. הידע זה אמצעי, זה לא מטרה. המטרה, לחיות ברצון של אבינו שבשמיים. ואז יש ערך אמיתי לכל הדת הרוחנית שהסתברה בקרבנו לאורך שנים. ואני בשוטרם עבר לשני הפסוקים הבאים. ותאמר אליו האישה, ידעתי כי יבוא המשיח הנקרא כריסטוס, ובבוא יגיד לנו את כל. ויאמר אליה ישוע, אני הוא המדבר אלייך. האישה ממשיכה את השיחה עם הישוע, אחרי שהוא מסביר לה איך ראוי לשרת את האב ברוח ובאמת. לא ברור לי כמה היא קלטה מהמשפט הזה של ישוע. והיא ממשיכה ואומרת לו, אני מצפה לדבר אחד, שהמשיח יבוא, ואני יודעת שהוא יבוא, הוא יגלה את הכל. עכשיו, אני חייב לציין שלזכותה של האישה, שזאת הייתה האמונה שלה. נזכור שמדובר באישה לא פשוטה, כפי שהסברנו בפעם הקודמת, הרקע שלה היה מאוד בעייתי. אישה שחמש פעמים היא נפרדה מהבעלים שלה, אחד אחרי השני, והאדם השישי שהיא חי איתו אפילו לא בעלה, אי אפשר לחשוב עליה שהיא חיה חיים נקיים שמביאים כבוד אלוהים. אני אומר את זה מאוד בעדינות. ולמרות כל הרקע בעייתי שלה, היא אומרת, אני מחכה למשיח, לאותו כריסטוס, וכשהוא יבוא, הוא יגלה את הכל. ובאמת, אני שמח שזו הייתה הרוח של האישה, עם כל הקושי שחי את החיים שלהם, שלא יביאו כבוד לאבינו שבשמיים. עדיין היה בה אמונה פשוטה ואמיתית, כשהמשיח יבוא, הוא יחשוף את הכל. כשישוע שומע את המשפט הזה מפי האישה, מה הוא אומר לה? אנוכי הוא. אני אותו משיח, אותו כריסטוס, שאת מחכה וממתינה לו. ואם האישה הזאת אומרת לאדון, הוא יגלה את הכל, זה מחייב אותה. כל מה שישוע אמר לה מחייב. היא אמרה שהוא יגלה את הכל והוא המשיח. אני מעריך שברגע הראשון האישה הייתה בהלם מוחלט, למרות שהמחבר לא מתאר את הרגשות שלה. אין לי ספק, היא הייתה בהלם, בהתרגשות בלתי רגילה. האישה החוטאת הזאת, המסכנה והאומללה, זכתה לשמוע באוזניים ולראות בעיניים את המשיח שהמונים חיכו לו אלפי שנה, ומופיע מולה באופן אמיתי. איזה התרגשות שלחתי אחזה באישה הזאת לראות את הגואל מול העיניים שלה בעוצמה ובגבורה. פסוק 27, והיו מדבר ככה, ותלמידיו באו, והתמאו לדברו עם אישה. אך לא אמר לו איש, מה זה תשאל לו, מה תדבר עמה? לקראת סוף השיחה עם אותה שומרונית, תלמידי הישוע מתחילים להגיע לכיוון שלו. הם רואים שהוא מדבר לבד עם אישה. הדבר הזה נראה מאוד תמוע עבורם. מאוד תמוע. ישוע כגבר מדבר לבד עם אישה, נראה להם מוזר. וכפי שהמחבר אומר, הם לא הרגישו בנוח אפילו לשאול לבר על מה ולמה. תראו, אני כבר רוצה לומר, לפני אלוהים, כל גבר וכל אישה ראויים וזכאים לשמוע את האמת. כל אחד, אלוהים אין לו מסוף פנים, גבר על האישה או אישה על גבר. זה נכון שיש לאישה תפקידים אחרים בעולם ולגבר תפקידים אחרים. מבחינה רוחנית, לאישה יש את כל הפוטנציאל הרוחני שיש לו כל גבר בעולם, שלא יהיה הבנות. ושישוע, שהוא עשה את הכל באופן מושלם, כפי שנפרד בהמשך, הרגיש את הדחף לדבר עליה, זה לא מקרה. זה לא בי צ'אנס. ישוע לא עשה שום טעות, אני אומר לכם, שום טעות. אם הוא הרגיש צורך לדבר איתה, לשוחח איתה, הייתה לזה סיבה ומטרה. אני חייב לומר, לפחות בחיים שלי, בשנות שירותי במילוי, לפחות בשנים הראשונות, איזה 5-10-15 שנה, רוב השירות שלי היה עם בחורות צעירות בחיל האוויר שם, בבסיס ששירתי. ומטבע הדברים, כשאני נמצא עם חיילות, אתה מדבר עם חיילות. והיה לי את ההזדמנות ואת הזכות להעיד להם על ישוע לא פעם ולא פעם ולא שלוש, ונורא שמחתי. מה זה בכלל רלוונטי? גבר, אישה, מה זה חשוב? אם הלב נקי, תקשיבו טוב, אם העיניים נקיות, אין שום בעיה לכל גבר להבנתי לדבר עם כל אישה. אם הלב מלוכלך, אם העיניים מלוכלכות, צריך להיזהר. אני מסכים. אני מסכים. אני רוצה לקוות שאנחנו כולנו משתחים לקבוצה של מאמינים שהלב נקי והעיניים נקיות. ואנחנו יכולים להסתכל ולדבר עם כל אישה כאילו היא אחות שלנו, ואני לא מגזים, כאילו היא אחות. וכפי שאדם יגיש מבוכה מאוד גדולה, אם הוא יחשוק באחותו בבשר, כך עלינו לחוש, להבנתי, בקשר עם כל אחות. עם כל אחות, עם כל אדם שאנחנו מרגישים את הצורך לתת להם מסר רוחני. ומניסיוני לא פעם, בחורות, נשים, יש להם כמיהה הרבה יותר גדולה לשמוע את האמת, להתברך מהאמת, לצערי, מאשר גברים. וישוע כאן לא עשה שום טעות, למרות שבאופן חיצוני אולי זה קצת הביך את תלמידיו. ונמשיך הלאה, פסוק 28. ותעזוב האישה את קדה, ותלך העירה, ותאמר אל האנשים, בואו הוא איש אשר גילי כל אשר עשיתי, אחי זהו המשיח? ויצאו מן העיר ויבואו אליו. האישה רואה שתלמידי ישוע מתקרבים. היא מתחילה להיות נבוכה. כל הזמן שהייתה עם ישוע לבד בגפה, היא הרגישה בנוח איתו. איתו מצטרפים עוד קבוצה לא קטנה של גברים, יהודים, אישה שאומר נמצאת לבד, כל הסיטואציה להבנתי פשוט הביכה אותה. הרגישה לא, מאוד, מאוד לא בנוח פתאום להישאר בנוחות כזאת קבוצה גדולה של גברים יהודים ואיש שומרונית. מה היא עושה? עוזבת את הקד שלה. אין לנו שוב פרטים בשלנו, היא אפילו מילאה את הקד או לא, אין תיאור. היא מרגישה עכשיו לעזוב את המקום מתוך מבוכה להבנתי. ולאן לשוב? לעיר שממנה היא באה, עיר השומרונית. ואז שהיא מגיעה לעיר, מה היא עושה? שימו לב. אומרת לאנשים, בואו וראו את האיש אשר לגיד לי כל אשר עשיתי. אני מזכיר לכם, ישוע נתן לה במשפט וחצי תיאור של החיים שלה. הלא מחמים אפשר לומר, אבל זה החיים שלה. היא הייתה אמורה. היא אשר אמרה לו, אתה נביא אלוהים. והמסר הזה עכשיו מועבר לאותם שומרונים שאיתם היא חיה. אני פגשתי אדם שהיה מסוגל להגיד לי את כל מה שעשיתי. אני מעריך שהיא אמרה את הדברים בכזאת התרגשות, בכזאת התלהבות, שהם לא יכלו שלא לחוש שזה אמיתי לחלוטין מה שהיא מספרת להם. היא לא מספרת סיפורים. אני בטוח שהיא הייתה כל כך נרגשת שאי אפשר לעצור את ההתרגשות הזאת. ולכן כשהם שמעו את הדברים שלה, זה מיד דיבר ללב שלהם. ואז מה הם עושים? ויצאו מן העיר ויבואו אליו. נשי לב שהיא גם אמרה להם, תבואו לבדוק אם הוא המשיח. תראי שבשלב הזה עוד אין לה את הביטחון המוחלט שהוא המשיח. היא לחלוטין הבינה שהוא נביא, שהוא איש אלוהים, אבל היא מזמינה אותם לבוא ולהתרשם במו אוזניהם ועיניהם, האם הוא המשיח? בהתרגשות אדירה. ואז מה אנחנו קוראים? תרם יבואו, ותלמידה ביקשו אליהם, אכול נא אדוני, ויום עליהם, יש לי אוכל לאכול, אשר אתם לא ידעתם. אז עד שאותם שומרונים, קבוצה החליטו לבוא ולפגוש את ישוע לבק איזה זמן מסוים. ואז תלמידי ישוע הספיקו לחזור כפי שאמרנו, ומצינו לאכול, הרי הם הלכו במיוחד לרכוש מוצרי מזון עבורו ועבורם. מן הסתם ישוע כבר היה רעב, והם רצו לארח אותו, לכבד אותו, מתוך רצון טוב כמובן. מה התגובה של ישוע? יש לי אוכל אשר אתם לא ידעתם. תלמידי ישוע לחלוטין לא מבינים על מה הוא מדבר. ואמרו התלמידים משאל רעהו, אחי הביא לו איש לאכול. הם התחילו לבחון אחד השני, אולי בכל זאת מישהו מתוך הקבוצה שלנו הביא לו משהו לאכול, ואנחנו לא שמנו לב, קבוצה של 11 תלמידים, אולי משהו כאן השתבש, לא נראה להם ברור שמישהו בכל זאת הספיק לבוא ולתת לו משהו. אז הם בודקים אחד השני, מישהו הביא לאדון שלנו אוכל? ולכן הוא אומר, יש לי אוכל שאתם לא יודעים אותו. הם באמת היו מופתעים. הם היו בטוחים ב-100% שישוע אדון מדבר על אוכל במובן הרגיל של המילה, אוכל כמזון לגוף שלנו, לתת לו אנרגיה כדי להתקיים. אנחנו לא מזלזלים, אוכל זה צורך קיומי עבור כל אחד מאיתנו. ויאמר עליהם ישוע, מאכלי הוא לעשות רצון שולחי ולהשלים מעשה. וכאן הגענו למשפט החשוב ביותר, שעליו נתעכל לפחות ב-20 דקות הקרובות, שיש לו ערך רוחני בלתי רגיל עבורנו כולנו. וכשאנחנו קוראים את המשפט הזה של ישוע, קשה שלא להיזכר במשפט קצת דומה למשפט שהוא אומר כאן למי? לשטן. שימו לב. ויאמר אליו השטן, אם בן האלוהים אתה, אמור אל האבן הזאת ותהי ללחם. ויען אותו ישוע, אין כתוב כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי אדוני. אחרי שישוע לא אכל ולא שתה 40 יום, השטן בא לנסות אותו, וישוע באמת רעב, אחרי 40 יום ולילה, אדם באמת אמור כמעט להיות גווע ברעב, באופן אנושי, ברור שאלוהים נתן לו חסד מיוחד, כמו עם משה רבנו, כן? ואז השטן, הנה עכשיו אתה כל כך, היום יש לך הזדמנות עם הכוח האלוהי שלך כבן אלוהים, תצווה שזה תהפוך לכיכר לחם ותאכל. כאילו, מה רע בזה? זה צורך קיומי. ואז ישוע אומר לשטן, לא על הלחם לבדו יחיה אדם. אז כבר באירוע הזה אנחנו, ישוע מתייחס ללחם הגשמי, לעומת ההתחברות הבלתי אמצעית המושלמת עם אבינו שבשמיים. והשאלה שאני מעלה, מהו המאכל של ישוע האדון? ישוע אומר, לעשות בפועל את הרצון של האב בכל רגע במהלך חייו. מדובר על עשיית רצון אלוהים, לא לפעמים, לא כשזה נוח, לא כשזה מתאים, כל רגע, כל שנייה בחייו של האדון הייתה לעשות דבר אחד, את הרצון שלו. ובהמשך מה הוא אומר? להשלים את המעשה של האב עבור בני אדם. תראו, כאן ישוע נותן לנו מסר רוחני, לדעתי, מאוד מאוד רציני, שאם נפנים אותו ונחיה אותו, אנחנו בתהליך של זמן נתקרב באמת, באמת, לדמותו של האדון. ישוע האדון, כפי שנראה עכשיו בדקות הקרובות, לא עשה ולו דבר אחד מנפשו. הוא לבש בשר בדיוק כמונו, הייתה לו נפש כמו שיש לכל אחד מאיתנו, וישוע יכל להפעיל את נפשו, הוא לא יפעיל אותה. הוא לחלוטין התעלם מרצונות הנפש, לחלוטין. וישוע מסביר את זה יותר טוב ממני. מה הוא אומר? ויאמר ישוע, ואני ישוע ויאמר להם, אמן אמן אני אומר לכם, לא יוכל הבן לעשות דבר מנפשו, בלתי את אשר את אביו עושה, כי את אשר עושה הוא גם הבן יעשה כמוהו, כי האב אוהב את הבן ומראה אותו כל אשר יעשה. עכשיו, מי שקורא את הפסוק לא יוכל הבן לעשות דבר מנפשו עלול להתבלבל ולחשוב שישוע באמת לא יכל לעשות שום דבר מהנפש שלו. כאילו שבאיזשהו אופן האב מנע מישוע להפעיל את נפשו. לחלוטין לא. לחלוטין לא, שלא יתבלבל. ישוע, אם הוא רצה, יכל להפעיל את נפשו. ושתגרום לו לעשות דברים שונים שלא בחר ברצון של האב. שלא יהיה הבנות. לישוע היה רצון בדיוק כמו שיש לכל אחד מאיתנו, להחליט, לציית לאב או לא, שלא תהיה הבנות. אז מה ישוע אומר כשהוא רוצה לו משהו? אומר, לא יוכל הבן. לא היה פשוט. הבן היה רווי כל כך ברוח הקודש. היה כל כך מודרך ומופעל על ידי האב. שזה היה החיים שלו. הוא לא היה מסוגל. הייתי אומר שהוא היה צריך מאוד מאוד להתאמץ כדי לאפשר לנפש שלו להפעיל אותו. הוא התרגל. זה חייו של האדון. לשמוע ולעשות. לשמוע ולעשות. זה החיים שלו. אני להבדיל מישוע, אני יכול לתת אפילו את אבי כדוגמה. נזכר עד היום שבאחד הספרות הוא אמר משפט שמאוד דיבר אליי. הוא אומר, במהלך השנים באמונה, כשאתה באמת חי כמאמין עשרות שנים, אתה מגיע למצב שאתה פשוט לא יכול לעשות דבר שהוא בניגוד לרצון הבא. אתה לא יכול. זה הטבע החדש שלך. זה החיים שלך. זה אתה. אתה צריך מאוד להתאמץ לעשות דבר שהוא לא ברצון אלוהים. זה האופי, זה הטבע, זה הגבורה של אדם שחי שנים ברצון של העם. וכך בדיוק חי ישוע. הרגישות לרצון אלוהים הייתה חלק בלתי נפרד ממנו. ולכן הוא משתמש בביטוי, אבי בי ואני בו. אין מצב שנעשה משהו מנוגד לרצון של האב. זה האדון, זה הדוגמה המוחלטת, השלמה עבורנו כולנו. אני יכול לסכם ולומר, כל דברי ישוע ומעשיו היו מודרכים אל הדעיו בצורה מלאה ושלמה. כל הזמן, כל הזמן. לא בזמנים מסוימים של התרוממות הנפש או הרוח. כל הזמן הוא הקפיד לעשות רצותיו. ישוע אומר בסורת יוחנן י"ד, הדברים אשר אדבר לכם לא מנפשי אנוכי דובר, כי אבי השוכן בקרבי, הוא עושה את המעשים. תראו, כשאנחנו קוראים את מה שישוע אומר על עצמו, זה מושלם, זה באמת מושלם. באמת מושלם. יש לנו דוגמה, ואני רוצה לקוות שהדוגמה שלו תדבר אל כל אחד מאיתנו. עד כמה אנחנו יכולים להגיד כמו ישוע? אני באמת שואל שאלה מאוד אמיתית. מאכלי, מאכלי. לעשות רצון שלכם. מאכלי כל בוקר לקום ולהיות מודרך לעשות הרצון שלו. כל אחד שישאל את עצמו, האם זה מסעת הנפש כל יום? היום, לא נדבר עוד 7 שנים. היום, מחר. לא יתדרך אותי היום. לא את מה שמתחשק לי. לא מה שנוח לי. לא מה שנעים לי. לא מה שכיף לי, זה לא חשוב. דבר אחד, את הרצון שלך. כדאי שנשאל את עצמנו, נבחן את עצמנו, ונבקש את הכוח, לאט לאט, להתקרב לדמות האדון. ישו אומר שהוא אמור גם להשלים את מעשי האב. והשאלה הראשונה שאני מעלה, על איזה מעשה של האב ישוע צריך להשלים? הוא אומר, להשלים את מעשה אבי. אנחנו קוראים בבשורת יוחנן ג' פסוק 16, אני מקווה שכולנו מכירים את הפסוק הזה בעל פה. כי ככה האב האלוהים את העולם, עד אשר נתן את בנו את יחידו הנולד ממנו, למען לא יאבד כל המאמין בו, כי אם יחיה חיי עולמים. זה המעשה שעשה האב. ואני מבין שאב והבן, כך אני מבין, לפני שישוע ברא את העולם, זו הייתה התוכנית של אב והבן. שלאחר הבריאה, אלוהים ידע את הכל מראש, באיזושהי נקודת זמן, הוא ישלח את בנו לעולם. ונשיא לב, כתוב כאן, נתן את בנו יחידו הנולד ממנו. גם אנחנו נקראים בנים ובנות של אבינו שבשמיים, בהנחה שנתבנו ברוח. כתוב במפורש, מי שמתהלך ברוח, הוא יכול להיקרא בן או בת של אלוהים. לא סתם מאמין, מי שבאמת נתבן ברוח. אין מה להשוות, שלא יהיה הבנות, בין המעמד שלנו כבנים ובנות של אלוהים ובין ישוע האדון, שהוא נולד מהאב, שלא נתבלבל, למרות שאנחנו בנים והוא בן. ולכן הכינוי בנו יחידו שנולד ממנו, ישוע הוא אלוהי בכל מובן המילה. מה אנחנו? אפר ואפר, כולנו אפר ואפר. ישוע הבורא הוא אלוהי, הוא האלף והטף, הוא הכל, הוא נצחי. והאב מתוך אהבתו אלינו, לבני אדם, החוטאים, שלח את בנו לעולם. ואני משוכנע שמאוד היה קשה לאב לעשות את המעשה. כל אחד מאיתן שהוא אב לילדים יודע כמה קשה להורים להיפרד מהילדים שלהם. לשלוח אותה לאיזו משימה מאוד לא נעימה, מאוד קשה, מאוד מחייבת. כמה זה כואב. דה, לנשים, גברים, נשים שלא ישנים בלילה, אם הבן חלילה יוצא למלחמה, לאיזה מקום מסוכן, נורא קשה להם. מטריד את מנוחתם באמת. האב לא ויתר לעצמו. הוא שלח את בנו. מעשה שאפשר לנו יום אחד להיות איתו במלכותו הנצחית. זאת אהבה אמיתית שאהב אותנו כולנו, ושאנחנו נתבייש, מאוד נתבייש, לא להשיב לו ולא במעט אחרי מה שהוא עשה עבורנו. איזה בושה. אב עשה את כל מה שניתן לעשות, הכל. אז נשיב לו משהו, שלא נהיה קמצנים, שלא נהיה אגואיסטים, שעם נפש חפצה נשיב לו, נשיב לו. אנחנו בסך הכל משיבים על מה שקיבלנו ממנו באהבה אין סופית. מה עשה הבן עבורנו? אני חושב שבפיליפ אמת הוא מזכיר את זה בצורה מאוד יפה ותמציתית. אשר אף כי היה בדמות האלוהים, לא חשבנו לשאלה היותו שווה לאלוהים, כי מפשיט את עצמו, וידמה שמות עבד, וידמה לבני אדם, וימצא בתכונתו כבן אדם, וישפל את נפשו, ויקנה עד מוות, עד מיתת הצליב. ישוע אדון השלים את המעשה של אב. אב אפשר לו להיוולד דרך רוח הקודש כתינוק. ישוע גדל, התבגר, וישוע הוא בעצמו השלים את המעשה שאב התחיל דרכו, שהוא אפשר לו להיוולד כבשר ודם. והמחבר מסביר לו בצורה כל כך יפה, למרות שהוא היה בדמות האלוהים, הוא היה בשמיים בכיסא מימין האלוהים, עם כבוד, עם תפארת אלוהית, הוא עזב את הכל, הפשיט את עצמו, לבש תכונות של בן אדם. תראו, עבורנו להיות בן אדם זה לא בגדיל, אנחנו אולי אפילו מרוצים כשאנחנו לומדים על בעלי החיים בטבע, שאנחנו בני אדם ולא קופים ולא עריות ולא נחשים או לא יודע מה. האדם הוא נזר הבריאה, זה לא רע להיות בן אדם לעומת כל בעלי החיים, תסכימו איתי. אני משוכנע במיליון אחוז, כשאנחנו נראה את ישוע במלכותו, בתפארתו האלוהית, אז ורק אז, נתחיל להבין מה זו השפלה. אני אומר לכם, כדאי שנחקוק בליבנו את האמת הזאת. ההשפלה שעבר בין האלוהים, האלוהי, פשוט להיוולד כבן אדם, זה משהו לא נתפס. ולא רק להימצא כבן אדם בתכונותיו. אנחנו כל פעם מזכירים את ההתעללות שעבר האדון לפני הצליבה ובזמן הצליבה. הרי אנשים עשו אותו מוקיון, ממש מוקיון. עשו לו ביד קנה, שמים לו עטרת קוצים על הראש, מחפים את הבגדים שלו כאילו שזה מוקיון, ומעטלים בו, וצוחקים ממנו, וקושרים לו את העיניים, ותתנבא, מה עשו מישוע? איזה חוכא ואטלולא. הפכו אותו למקום הכי בזוי שניתן להפוך בן אדם בעולם. ונזכור שבכל נקודת זמן הבן, אם הוא רק רצה, יכול להפסיק את כל התהליך. בכל רגע נתון. בכל רגע נתון, ישוע יכול היה להפסיק את כל התהליך. הוא שתק. הוא שתק. הוא ספג את כל הסבל, את כל העלבון, את כל החרפה, בדומייה. תראו, אני מציע לנו כולנו, כשאנחנו עוברים השפלות בעולם, ואני אומר שכל מאמין אמיתי חייב לעבור השפלות, אחרת הוא לא מאמין אמיתי להבנתי, בדרכים שונות. שלא נתרגש, שלא נתרגש, שלא נרחם יותר מדי על עצמנו. אני מציע שנזכר מה ישוע עשה, במה, איך הוא השפיל את עצמו. הבורא הושפל את די אלה שום ברח. מי אנחנו ומה אנחנו? אז מישהו העליב אותנו, מישהו השמיד את הסעות, בן אדם כמונו. מה שישוע עבר, הוא לא נתפס, לא נתפס, ונבין את העומק של ההשפלה הזאת, כשנראה אותו במלכותו. ולכן ישוע אומר, לימדו ממני, כי עניו מושפלו. הוא אומר את זה בסמכות הכי גדולה שניתנה לו. אני יודע מה זה השפלה. תלמדו ממני. ואני מציע לנו להפנים את האמת הזאת, ולהתיישר לפיה, ולהודות לאלוהים, שלעיתים יש לנו זכות בעולם, זכות לעבור השפלות שונות, אי נעימות מסוגים שונים, בגלל נאמנותנו אל האב ולבן. לא להתבייש בזה, להיות בזכות. נכון, שאנשים יצחקו, שילגרו, שידברו, שישמיצו, אז מה? הוא ראוי שגם נטעם משהו למענו ולכבודו. תראו, אני הכנתי עוד המון דברים, אני החלטתי להסתפק בזה הערב, בעזרת האל, במפגש הבא נמשיך.